כל חי אונליין 93fm.co.il וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי, יום שישי יוטט באייר תפשין עין וב, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק, מסכת קידושין, דפים עין זין ועין חט. אתם מאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, זוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר, את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. זמן קצר והמלאכה מרובה, ערב שבת קודש, בה אנו חותמים יחד עם כל בית ישראל את הספר השלישי מתוך חמשת חומשי תורה, בחזק חזק ונתחזק, ערב שבת קודש, בו אנו מתקרבים מרחק שישה דפים לפני תלמוד תורתנו היום, וארבעה דפים לאחר סיום שיעור דפינו היומי, מסיום מסכת קידושין וסדר נשים כולו, בעזרת השם יתברך ובישועתו. איזו התרגשות, תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, ויסמכו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק שפותח את שיעור דפינו היומי, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו את דף עין וב ממסכת קידושין. היות והזמן קצר, אנו עושים זאת דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. זה המקום לשוב ולהזכיר שאת התלמוד תורה היקר כל כך, צריכים וחייבים לשוב ולשנן, לחזור ולסכם, על מנת שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרינו עד עולם. הנה לכם מספר הטלפון של רדיו קול חי, בו ניתן במשך כל שעות היממה לחזור ולשנן את השיעור שזה אתה נלמד. 039-039-039, מספר קל, 039-039-039, מיד אחר כך לוחצים פעמיים על הספרה אחת, ומיד אנו חוזרים ומשננים את דפינו היומי. הנה לפנינו התשובות לשאלות על דף עין וב. שאלה ראשונה ששאלנו, מדוע לא ייתכן שפסול הקוטים הוא משום העבד שנתערב בהם? והתשובה היא, לפי שנחלקו תנאים בדין בן בת ישראל מעבד, ולהלכה כשר הוא, וכן סובר רבה במסכת יבמות. שאלה שנייה, מדוע לא צריך לבדוק את האבות? התשובה, משום שהגברים דרכם לגנות זה את זה בפסול יוחסין, ואם יש לאיש פגם בייחוסו, יהיה לכך כל. שאלה שלישית, מדוע אין האישה צריכה לבדוק את ייחוס הבא לסענה? התשובה, משום שלא הוגזרו כשרות מלנסה לפסולים. שאלה רביעית, כמה אמהות בסך הכל צריך לבדוק? התשובה, כשנושא כהנת 8, כשנושא לוויה או ישראלית נחלקו עם 12 או 16. שאלה חמישית, האם גם לחכמים צריך בדיקה או רק לרבי מאיר? התשובה, לחכמים אין צריך בדיקה, אלא אם כן יצא ערער. שאלה שישית ואחרונה, דף עין וב, באילו דברים אם נמצא שהיה באביה כך, אין צריך לבודק עוד? התשובה, אם היה כהן ועבד במקדש, אם עמד אצל הלוויים על הדוכן, או היה מהסנהדרין, או הוחזקו אבותיו מגבאי צדקה או משוטרי הרבים, ולרבי יוסי מי שהיה חתום כעד בישנה הסמוכה לציפורי, ולרב חנינה בן אנטיגנוס מי שהיה מוכתב כחייל בצבא המלך. זהו מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות על דף עין וב, הדף אשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי יוטט באייר תפשין עין וב, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק. עיקר העניין שלשמו התכנסנו, לימוד שני דפים, דפים עין זין ועין חט, ממסכת קידושין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בתחילת דף עין זין, מן המשנה הפותחת במילים בת חלל זכר, פסולה מן הכהונה לעולם. מן המשנה הזו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. נאמר בתורה לעניין כהן שנשא אישה הפסולה לו, בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו ועמיו. והיינו שהבלת שנולד מביאה זו פסול לכהונה, כלומר, אם הוא זכר אינו קדוש בקדושת כהונה, ואם היא נקבה, אסורה להינשא לכהן. בגמרא יבואר גם שגם כהן הבעל אישה אסורה עליו באיסור כהונה עושה אותה חללה. היינו כהן אדיוט שבעל אלמנה גרושה או זונה, וכן כהן גדול שבעל אישה אלמנה או גרושה או זונה. באה המשנה שלפנינו לברר, עדין הבנות הנולדות מן החללים הפסולים לכהונה, האם גם הן נפסלות או שהן כשירות? עוד מבארת משנתנו, עדין הבת של גר וגיורת, האם היא מותרת לכהונה? וכך אומרת המשנה בתחילת דף עין זין. בת חלל זכר פסולה מן הכהונה, אסורה להינשא לכהן, ופסול זה של בת חלל נמשך לעולם, שאף בנו של החלל דינו כחלל וביתו פסולה לכהונה, וכן בן בנו ואלה עד סוף כל הדורות כל שהוא זכר, הרי הוא חלל וביתו פסולה לכהונה. ולכמן בגמרא דורשים את הדין הזה, שכשם שביתו של הכהן המחלל פסולה, אף בת בנו פסולה לכהונה. ומה שבת בן הבן פסולה אפילו בדור השלישי, כותב התוספות הראש, שזוהי סברה, משום שאין לחלק בין דור שני לדור שלישי. ואילו המקנה מבאר שלשון זרעו משמע שאפילו זרע זרעו עד סוף כל הדורות, כפי שלמדנו לאל בדף דלת עמוד על. אומרת המשנה, ישראל שנשא אישה שהיא חללה, ביתו כשירה לכהונה, שבת חללה אינה פסולה לכהונה. דווקא ישראל שנשא חללה ביתו כשירה, אבל כהן שנשא חללה ביתו נעשית חללה. שכל ולד הנולד על ידי ביאת איסור כהונה, נעשה ולד חלל. ולהיל בדף סמך זין עמוד א' מבואר, שהדין שבת חלל זכר פסולה מן הכהונה, זה משום שהוולד הולך אחר הזכר, ולכן הבת נפסלת לכהונה, מחמת אביה החלל. ושם התוספות ביארו שלכן חללה שניסית לישראל ביתה כשרה לכהונה, כי הוולד הולך אחר הזכר, ואב הרי כשר. אומרת המשנה, חלל שנשא לאישה בת ישראל, ביתו הנולדת ממנה, פסולה לכהונה. ולמרות שהתנא השמיע כבר את הדין הזה ברישא, הגמרא לקמן תבאר מדוע נשנה הדין הזה פעם נוספת. דנה המשנה בכשרות בת גר או גיורת לכהונה. רבי יהודה אומר, בת של גר זכר שנולדה לו אחר שהתגייר, אף שהוא נשוי לבת ישראל, נחשבת הבת כמו בת של חלל זכר ופסולה לכהונה. אבל בת של גיורת מבין ישראל, כשירה לכהונה. ודווקא מישראל, אבל בנה של גיורת מכהן, הוא חלל, שהרי אסורה לו, לשיטת רבי יהודה לקמן בדף עין ח' עמוד א'. רבי אליעזר בן יעקב חולק על רבי יהודה ואומר, בן ישראל שנשא גיורת, ביתו הנולדת ממנה כשירה לכהונה. ובן גר שנשא בת ישראל, ביתו כשירה לכהונה. אבל גר שנשא גיורת, ביתו שנולדה לו אחר שהתגיירו שניהם, פסולה לכהונה. מפרש רשי שרב לזר בן יעקב אינו סובר את הלימוד שלומד רב יהודה לקמן, בדף ע"ח עמוד א' במאה הצד מבת חלל ומבת מצרי שני, שכשם שהם פסולים לכהונה, גם גר פסול, הוא לא לומד כך, כיוון שהלימוד הוא רק מהצד השווה שבשניהם, ששניהם אינם כרוב הקהל. ולדעת רב לזר בן יעקב אין ללמוד מצד שווה כאין זה, משום שאינם שווים לגמרי, שהרי פסולים הם מחמת שתי סיבות שונות. מוסיף רב לזר בן יעקב שדין בת הגר ששנינו הוא אחד בגר ואחד בעבדים כנעניים משוחררים שגם הם נחשבים כגירים, ואפילו עד 10 דורות של גירים או עבדים כך הוא דינם שבנותיהם פסולות לכהונה, עד שתהא אמו של הגר מישראל, שאז נחשב אף הוא כישראל וביתו כשירה לכהונה. וכותב התוספות יום טוב במסכת ביקורים שלשון 10 דורות לאו דווקא, אלא כמו שנאמר בממזר, גם דור עשירי לא יבוא, והכוונה לעולם, גם כאן הכוונה לעולם. מסיים את המשנה עם דעה נוספת, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת, ביתו שנולדה לו אחרי שהתגיירו שניהם, כשירה לכהונה. נמצא שיש כאן 3 שיטות בדין כשרות ביתו של גר לכהונה. א', שיטת רבי יהודה, שכשאב גר ביתו פסולה, וכשהאם גיורת ביתה כשירה. ב', שיטת רבי אליעזר בן יעקב, שרק כשגם האב וגם האם גירים ביתם פסולה לכהונה. ג' שיטת רבי יוסי, שאף כששניהם גירים ביתם כשירה. ולכמן בגמרא בדף ע"ח עמוד א', תבאר הגמרא שרבי יוסי מכשיר רק כשהיו אורתה ולידתה בקדושה, ולא די בכך שנולדה אחרי שהם התגיירו. זוהי המשנה שלנו בתחילת דף ע"ז ממסכת קידושין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה ובת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם. שואלת הגמרא, מה היא לעולם? לשם מה כתבה המשנה שבת החלל פסולה לעולם מצוף כל הדורות? הלא די במה שכתבה המשנה שבת חלל פסולה, וממילא מובן שפסול זה הוא עצוף הדורות, שהרי כל זכר הבא מן החלל הוא חלל וביתו פסולה. משיבה הגמרא, יש חידוש בדברים. מהו דתי, מה היה מקום לומר שפסול זה אינו נמשך לעולם? מיד דאבה המצרי והאדומי, כמו בדין גר מצרי וגר אדומי שאסורים לבוא בקהל ישראל, מה להלן, מה שם? בפסול מצרי ואדומי האיסור ניתר לאחר שלושה דורות, שדור שלישי לגר מצרי או גר אדומי, מותר לישא בת ישראל או להינשא לבן ישראל. אף כאן בחלל נמי גם כן יותר האיסור לאחר שלושה דורות וביתו לא תיפסל. כמה שמלה, לכך באה המשנה להשמיענו, שפסול חלל נמשך לעולם. שנינו במשנה, ישראל שנשא חללה ביתו כשירה לכהונה. מבררת הגמרא, מנהני מילי, מניין נלמד הדין הזה שחללה אינה פוסלת את ביתה? מבארת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון, נאמר כאן לעניין חילול. ספר ויקרא פרק כ"א פסוק ט"ו, ולא יחלל זרו בעמיו, שלא יישא אישה אסורה לו ויחלל את זרו הנולד ממנה. ונאמר להלן לעניין איסור תומת כהנים למת, לא יתאמה בעל בעמיו, שהכהן לא יתאמה לאשתו האסורה עליו ויתעסק בגבורתה, כשנמצאת בתוך עמה ויש מי שיקבור אותה. לומדים בגזירה שווה, בעמיו בעמיו. מה להלן עניין איסור תומה, רק זכרים מוזרים על כך ולא נקיבות, שנאמר אמור על הכהנים בני אהרון ודורשים בני אהרון ולא בנות אהרון, אף כאן פסול חילול, נאמר רק לגבי זכרים חללים ולא לגבי נקיבות. שואלת הגמרא, אלא מעטה, מאחר שאנו ממעטים נקיבות מפסול חללה, אם כן, ביתו של כהן גדול שנולדה לו מהאלמנה, תשטרי, תהיה מותרת להינשא לכהן, ומדוע אסורה לו? משיבה הגמרא, מי כתיב בנו? האם התורה כתבה לגבי כהן גדול שנשא אלמנה ולא יחלל בנו? שאז נדייק מכך שביתו מותרת? ועלו לשון זרעו כתיב, שנאמר לו יחלל זרעו בעמיו, אם כן כל זרעו של כהן גדול מאישה אסורה לו, נפסל ממנה וגם נקיבות. ומהגזרה שווה הבאה למעט נקיבות, לומדים רק שבת ביתו של המחלל אינה נפסלת. שואלת הגמרא, כיוון שהגזרה שווה באה למעט נקיבות מפסול חללות, אם כן גם בת בנו של המחלל תשטרי, תהיה מותרת לכהן, שהרי אף אותה יש ללמוד מהגזירה שווה כמו בת ביתו, ואף שדרשו מלשון זרו שיש לפסול גם נקיבות, נאמר שזהו רק בזרו הראשון של המחלל. עונה הגמרא ואומרת, כתיב לא יחלל זרו, ומשמעות המילה זרו היא הזרע של האב. נמצא שבתיבה זו כללה התורה גם את האב עצמו וגם את זרו, ואם כן, הפסוק מקיש בתיבה הזו את זרו לא, ולומדים מההיקש שמה הוא המחלל ביתו פסולה לכהונה, אב בנו שהוא חלל ביתו פסולה. שואלת הגמרא, אם כן שמקישים את זרו אליו, אף בת ביתו של המחלל תתאסר, תהיה אסורה לכהונה, שהרי אף לגבי ביתו של המחלל יש להקיש כך. מהו עצמו ביתו פסולה, אף ביתו זרעו תהיה ביתה פסולה. מיישבת הגמרא, אם נאמר כן, שאף בת ביתו אסורה, הגזירה שווה שקיבלנו ללמוד מהמילה בעמיו שנקיבות אינן אסורות, מה יהני לי, מה הועילה לנו? ולכן כדי לקיים גם את ההיקש וגם את הגזירה שווה, יש לומר שבת בנו אסורה משום ההיקש ובת ביתו מותרת משום הגזירה השווה. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, חלל שנשא בת ישראל ביתו פסולה לכהונה. שואלת הגמרא, אתנה לרישה, הלו כבר שנה זאת אתנה ברישה שבת חלל זכר פסולה מן הכהונה לעולם, ומשמע שבת פסולה אף כשהחלל נשא בת ישראל. משיבה הגמרא, איידי דתנה רישה, אגב כך ששנה אתנה ברישה של הדין השני במשנה, שישראל שנשא חללה ביתו כשירה, תנינה מסייפה, שנה גם בסייפה של דין זה את האופן ההפוך, שהוא חלל שנשא בת ישראל שביתו פסולה. אומרת הגמרא, התבאר במשנה שבת חלל זכר פסולה לכהונה, וכעת מביאה הגמרא דעה שסוברת שבת חלל זכר כשרה לכהונה. אומרת הגמרא, מתניתין, משנתנו שפוסלת בת חלל אף שאימה כשירה, סוברת דלא כרבי דוסתאי בן יהודה. לתניה, שנינו בברייתא, לעיל בדף סמך דלת עמוד א', ובדף סמך זין עמוד א', ובדף עין דלת עמוד ב', רבי דוסתאי בן יהודה אומר, התנא רבי דוסתאי בן יהודה חי בתקופת רבי יהודה הנשיא, ובמסכת ערך בדף למד עמוד א', הוא חולק על רבי. אם כן, רבי יהודה בן דוסתאי אומר, כשם שבני ישראל הניסאים לחללות הם מקווה טהרה לחללות, מתארים את הבת שתיוולד להכשירה לכהונה, וזה דומה למקווה שמקווה מתאר את הטמאים, כך בנות ישראל הניסאות לחללים הם מקווה טהרה לחללים, מתארות את הזרע שיוולד לאותו חלל להכשיר את הבת לכהונה. מבארת הגמרא, מה איתה מדר רבי דוסטאי ברבי יהודה? מה טעמו? מבארת הגמרא, אמר קרא, נאמר בספר ויקרא פרק חפה לפסוק תדבב, לא יחלל זרו בעמיו. וכיוון שלא כתוב בעממיו, שהוא לשון רבים, שנלמד מכך שגם, שכשהם משתי עמים שונים, אז זרעו נתחלל, אלא כתוב בעמיו שהוא לשון יחיד, יש לדרוש שבעם אחד הוא דמייחל, שכשהוא ואשתו מעם אחד, והיינו כששניהם חללים, אז מתחלל זרעו. אבל בשני עממים, כשאחד מהם חלל והשני כשר, אינו מייחל את זרעו, אלא הוא מחלל את זרעו, ובין כשאף כשר ובין כשהם כשירה, הבת מותרת לכהונה. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שלומדת מפסוקים שהניסית לכהן באיסור מתחללת מן הכהונה. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בפסוק לעניין כהן גדול הנושאת אחת הפסולות לו לנישואין, לא יחלל זרו. מבררת הברייתא אין לי שנתחלל מביאה זו, אלא זרו הנולד מאותה ביאה. אבל היא האישה עצמה שנבעלת בו באיסור, מניין לנו שהיא נעשית חללה, ולמה היא נפקא מינה שאותה אישה נעשית חללה? לשני דברים, א', לעניין אכילת תרומה, שאם היא בת כהן ואין לה בעל ישראל הייתה מותרת בתרומה, אבל מי שנבעלה לכהן האסור לה מתחללת ואסורה יותר לאכול בתרומה, ב', לעניין שאסור לה מכאן ולאבא להינשא לכהונה, שאף אם מת הכהן שניסית לו, והרי היא אלמנה שמותרת לכהן אדיוט מכל מקום כאן נאסרת משום היותה חללה. אם כן, מניין לומדים זאת? משיבה הברייתא אמרת, יש לדרוש וללמוד זאת מדין קל וחומר. מה זרו של כהן גדול מאישה הפסולה לו? אף שהזרע לא עבר עבירה באותה ביה דינו, שמתחלל כמו שמפורש בפסוק. אם כן, היא שעברה עבירה בביה הזו, שאף האישה מוזרת שלו להינשא לכהן האסור בה, ולומדים זאת מהפסוק וחללה לא ייקחו בלשון רבים להזיר אישה אסורה לכהן שלא תעבור עבירה על ידי האיש, אז אינו דין שתהיה מתחללת מחמת ביאת האיסור? שואלת הברית, הוא עצמו הכהן שנשא פסולה יוכיח שאין הפסול תלוי במה שעוברים עבירה, שהרי הוא הכהן עבר עבירה ובכל זאת אינו מתחלל וקשר לעבודה אם יגרשנה. משיבה הברית, אין להוכיח ממה שאין הכהן נפסל, שכן מה להוא, מה לכהן, שכן אין מתחלל בכל מקום אף אם בעל שאר נשים האסורות לו כגון שפחה או זונה. תאמר בהי, תאמר באישה שמתחללת בכל מקום, שאם נבעלה לאדם הפסול הנפסדת לכהונה. וכיוון שהיא נפסדת בשאר ביות איסור, תיפסל גם כאן בביית הכהן גדול שאף הוא אסור לה. מביאה הברייתא לימוד נוסף, אם נפשך לומר ואם תרצה להשיב על הקל וחומר ולומר שאין ללמוד שהיא מתחללת ממה שזרו נתחלל, ומשום כך יש לה הכשירה, הרי שיש מקור נוסף לכך שהיא מתחללת. אמר קרא, הרי הפסוק אומר לא יחלל זרו, ומשמע לא יחולל שהפסוק עוסק בזה שהיה כשר בתחילה ונתחלל, ועל מי מדובר? על אשתו. אבל זרו מעיקרו הוא פסול, ואין זו לשון חילול. לשון חילול משמע שהיה כשר ונתחלל. שואלת הגמרא, מה עם נפשך לומר? מה כוונת הברייתא בלשון הזו? מה היה לנו לפרוך את הקל וחומר שמשום כך הוצרכו להביא לימוד מפסוק? ואומרת הגמרא, וכי תימא, אולי תרצה לומר שכל עיקרו של תחילת לימוד הקל וחומר, שאם זרו שלא עבר עבירה נפסל, כל שכן שהאישה שעברה נפסלת איקה למפרח, אפשר להקשות עליו ולפורחו, והפרחה תהיה. מה לזרו שכן תחילת יצירתו בעבירה, שהזרע נוצר מביאת איסור? תאמר באשתו שתחילת יצירתה הייתה בכשרות. ולכן הוסיפה הברייתא, שגם יש ללמוד ממה שאמר קרא לא יחלל, ומשמע לא יחולל זה שהיה כשר ונתחלל, דהיינו אשתו. הברייתא הקודמת התבאר שהניסית לכהן באיסור מתחללת מן הכהונה. כעת מביאה הגמרא ברייתא שמבררת איזו חללה מפורשת בתורה ואיזו נלמדת מדרשת חכמים. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא איזו היא חללה הפסולה לכהונה, כל בת שנולדה מן הפסולים כמו שהתבאר לכמן. מבררת הגמרא מהי פסולים, לאיזה נשים פסולות הכוונה? היא לימה אם נאמר שהכוונה לכל אדם שבעל אחת מהנשים שפסולים לו, שאסורות לו ואפילו ישראל. זאת מכיוון שביאתו באווירה הרי אבלת חלל, אי אפשר לפרש זאת, שהרי המחזיר את גרושתו אחר שניסית לאחר, דפסולה לו שאסורה לחזור לבעלה הראשון, כנאמר בספר דברים פרק חב דלת פסוק דלת, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה. ומכל מקום, בניה, בנותיה, נולדות מנישואים אילו קשרים לכהונה, והטעם שהרי בנה פסול לכהונה אף שבעלה הראשון כהן, שהרי נולד לגרושה ונתחלל. ולומדים זאת ממד הכתיב בפרשת מחזיר גרושתו, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאישה, אחרי אשר הוא תמה, כי תועבה היא, ודורשים שדווקא היא הגרושה שחזרה לבעלה הראשון תועבה, תישא בעונש על שעשתה מעשה תועבה. ואין בעניה תועבים. בבניה אין שום פסול וקשרים אף לכהונה, ונמצא אם כן שישנם הנולדים מאישה אסורה שאינם חללים. בערת הגמרא אמר רב יהודה אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, איזו היא חללה? כל בת שנולדה מן פסול כהונה, שבה אביה על אישה אסורה לו רק מחמת שהוא כהן, ונולדה מביאה זו. שואלת הגמרא, וכי רק זו שנולדה מפסול כהונה אין, אכן היא חללה, וזו שלא נולדה מפסול כהונה לא, אינה חללה. והרי אלמנה שנבעלה לכהן גדול וכן גרושה או זונה שנבעלו לכהן אדיוט, דלא נולדה מפסול כהונה, וכאביה חללה, והיא נעשית חללה בביאת הכהן שאסור בה. שאם הייתה אלמנה או גרושה או זונה ובאה עליה כהן, נהיית חללה, ומעתה ילקו עליה גם אישור מסור חללה. ואם כן, אין לפרש שחללה היא דווקא נולדת מפסול כהונה. והערת הגמרא באופן אחר, אמר רבא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, איזו היא חללה? מוזכרת. תכף הגמרא תפרש מה זה מוזכרת. שלא היה לה שעת הכושר כלל, כל בת שנולדה מן פסול כהונה. מבארת הגמרא מה היא מוזכרת, מה הכוונה בלשון מוזכרת, מבארת הגמרא אמר רבי יצחק בר אבין, אחי כאמר, איזו היא חללה מוזכרת בתורה שיקרה מדברי תורה, שאמרה בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ז' וחללה לא ייקחו, ונלמד ממשמעות הפסוק, ואין צריכים לפרש שהיא חללה מדברי סופרים, מדרשת חכמים שדורשים מהפסוקים, ומה זה משנה, אם יקרה מדברי תורה או מדברי סופרים, הנפקמינה לעניין זקן ממרה שחייב מיתה רק על דבר שיקרו מדברי תורה ופירושו מדברי סופרים. וגם לעניין פר עלם דבר של ציבור, כאן נאמר במסכת הוריות דף דלת עמוד א', אם כן אומר רבי יצחק בר אבין, מה זו חללה שיקרה מדברי תורה? כל מי שנולדה מן פסולי כהונה, שסתם חללה יבלד הנולד מביאת פסול כהונה. ועיקר דין חלל נאמר בפסוק לא יחלל זרו, והיינו הזרע שיוולד לו מהביאה לפסולי כהונה שמוזכרים שם בפסוק. אבל אישה שנעשית חללה לידי ביאה, אינה כתובה בפירוש ולומדים אותה מדרשות בפסוקים שמתחללת, כגון מה שדרשה הגמרא לאל מהלשון לא יחלל, שהכוונה לזו שהייתה כשרה ונתחללה. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שדנה במניין החיובים שניתן להתחייב בנשיאת אישה אחת הפסולה לכהונה. אומרת הגמרא תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא כהן גדול שבא על אישה שהיא אלמנה, 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 אישה שמצד שלוש בעליה שמתו בחייה יש עליה שם אלמנה, אינו חייב מלכות 40 אלא על אחת, וכתם שיבואר לאלן. וכן הבעל אישה שהיא גרושה, 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 שמצד שלושת בעליה שגרשוה יש עליה שם גרושה, אינו חייב מלכות אלא על אחת. אבל הבא על אישה שהיא אלמנה וגרושה וחללה וזונה, בזמן שפסולי הכהונה שהזכרנו הם כפי הסדר שמנינו, דהיינו שהאישה זו הייתה אלמנה וניסית לאחר ונתגרשה וניסית באיסור לכהן שבזה נעשית חללה, כדין כהן הנושא גרושה שמתחללת בביאתו, ואחר כך נבלה לאחד מן הפסולים או לקרובים בעילת זנות ונעשית זונה, דינו שחייב מלכות 40 על כל אחת ואחת מן העבירות הללו. אבל כשהפסולים נעשו בסדר אחר, שבתחילה זינתה מקרובים או מממזר, ואחרי כן באה לה כהן ונתחללה, כיוון שהייתה אישה זו זונה הרי שאסורה לכהן ונתחללה בביאתו, ושוב נתגרשה ולבסוף נתרמלה, נתעלמנה, אינו חייב אלא לעבירה אחת שתתבהר להלן. עכשיו מבאר את הגמרא את הברייתא. אמר מר, אמר החכם נאמר בברייתא, אלמנה, 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 אינו חייב אלא אחת. מברר את הגמרא, אי אלמנה, 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 היחידה, מבאיזה אופן מדובר כאן? אילא אם נאמר שהכוונה לשלוש נשים נפרדות, והיינו שבא על אלמנת ראובן, וכן על אלמנת שמעון, וכן על אלמנת לוי, המאי אינו חייב אלא אחת. מדוע הכהן הזה אינו חייב מלכות כפי שעבר רק על עבירה אחת? הרי גופין מוחלקים, הרי שמות מוחלקים, הרי בעל שלושה גופים נפרדים, וכמו כן הרי יש כאן שלושה שמות מוחלקים נפרדים, אלמנת ראובן, אלמנת שמעון ואלמנת לוי, ומדוע לא יתחייב על כל אחת? ונסביר, גוף מוחלק היינו שבעל שתי נשים שהן אשת איש, שחייב שתיים אף ששתיהן אסורות עליו בשם אחד של אשת איש, מכל מקום הגופים מחלקים. וכן אם שתי אנשים היו נשואות לו עצמו, אלא שהיו נידות ובעל שתיהן, חייב שתיים. וגם יש שבעל אישה אחת פעם אחת, וזהו גוף אחד, אבל הוא התחייב פעמיים משום שמות מוחלקים. כגון שאישה זו הייתה אחותו וגם הייתה נשואה לאיש. הרי יש כאן שני שמות איסור, אחותו ואשת איש. נציין שהדינים הללו ופרטיהם מתבררים במשנה במסכת קריטות, דף תדבב עמוד א'. ממשיכה הגמרא לברר ולומר, אלא אם נפרש שמדובר כאן שבעל אלמנה אחת שלוש ביות זו אחר זו, וכיוון שיש כאן רק גוף אחד אינו חייב אלא אחת? איכי דמי, כיצד היה המקרה? היא דלא עטרו בי, אם לא יתרו בו לפני כל ביה, אלא רק התראה אחת על הכל, והרי חייבי מלכות אינם לוקים, אלא אם כן יתרו בהם לפני מעשה העבירה שזו עבירה, ואם יעשו כך, ילקו, כאמור במסכת סנהדרין דף ח עמוד ב'. אם כך מדובר פה, פשיטה די לא חייב אלא אחת. ברור שהוא לא חייב אלא פעם אחת מלכות, כיוון שיש כאן רק גוף אחד והתראה אחת. ובמה יתחלק לחמה איסורים? ואלא אם נפרש שמדובר כאן דאטרובי הכל חדה וחדה, שיתרו בו לפני כל ביה וביה? המים מדוע אינו חייב אלא אחת? והתנן הרי שנינו במשנה במסכת נזיר דף מבית עמוד א', נזיר, שהיה שותה יין כל היום כולו, ועבר עבירה בכל פעם ששתה, אך לא יתרו בו אלא פעם אחת לפני ששתה, אינו חייב אלא מלכות אחת, כיוון שהכל נחשב לשתייה אחת ארוכה. אבל אם יתרו בו לפני כל פעם ששתה, שאמרו לו אל תשתה ושתה, ושוב אמרו לו אל תשתה, ואף שיתרו בו הוא שותה, חייב מלכות על כל אחת ואחת, על כל שתייה ושתייה. זאת כיוון שהתראות מחלקות, וכמו כן, יש לנו לומר בברייתא אצלנו, שאם יתרו בו לפני כל ביה וביה, יהיה חייב על כל ביה וביה, גם כשמדובר באלמנה אחת. מבארת הגמרא לא צריכה. אין להעמיד את הברייתא אלא באופן שהכהן גדול בא ביה אחת על אלמנת ראובן, שהייתה גם אלמנת שמעון ושהייתה גם אלמנת לוי. מחדש את הברייתא, מה עוד התאם היה עולה על דעתי לומר, שהרי יש כאן שלושה שמות מוחלקים נפרדים, אלמנת ראובן, אלמנת שמעון ואלמנת לוי, ונחייב אותו שלוש מלכויות, כמה שמלן, משמיע לנו הברייתא, שגופים מוחלקים בעינן, יש צורך שיהיו הגופים נפרדים כדי לחייב על כל אחד ואחד ולקה, ואין לנו כאן אלא רק גוף אחד, ולכן הוא מחויב רק פעם אחת מלכות. אומרת עכשיו הגמרא בדף עין זין עמוד ב', התבאר לאל בדף עין זין עמוד א', שאלמנה גרושה וחללה זונה בזמן שהם כסדר הזה, שנכתב בברייתא, אלמנה גרושה וחללה וזונה, חייב על כל אחת ואחת. שואלת הגמרא, אי תנא, התנא הזה שבברייתא, מה איכא סבר, מה הוא סובר? איכא סבר אם הוא סובר כשיטת התנאים הסוברת, שאיסור שנוסף עכשיו חל על איסור, על דבר שכבר היה אסור מקודם. לעניין שילקה פעמיים, ולכן הוא סובר שאיסורי אלמנה, גרושה, חללה וזונה, חלים זה על זה ולוקה על כל אחת ואחת, אם כן מדוע הקפידה הברייתא שיחולו סדר הפסולים, דווקא לפי הסדר שהיא נקתה, הלא איפכא נמי, גם אם יחולו להפך, שבתחילה זינתה ושוב נתחללה וכן הלאה, ילקו על כל איסור ואיסור, שהרי איסור חל על איסור. ואיכא סבר אם נאמר שהתנא של הברייתא הזה סובר כשיטת התנאים הסוברת, שאין איסור חל על איסור, שאיסור שנוסף עכשיו, אינו חל על איסור שכבר היה אסור מקודם, אם כן אפילו אם חלו האיסורים כסדר הזה שהמנתה הברייתא, נמי לא, גם כן לא ילקה על כל אחת ואחת, אלא על הראשון שהאיסורים הבאים שוב לא חלים. משיבה הגמרא אמר רבה, אי תנא, תנא זה שבברייתא, איסור חל על איסור לית לית. כשהאיסור השני לא מוסיף לאסור דבר נוסף שהיה מותר מחמת הראשון, הוא באמת סובר שהשני לא חל על הראשון, לעניין שילקה שתיים והוא באמת לוקה רק פעם אחת. אבל איסור מוסיף, אית לית. כשהאיסור השני מוסיף לאסור דבר נוסף שהיה מותר מחמת הראשון, סובר התנא שהשני כן חל על האיסור הראשון. ולכן, דווקא לפי הסדר שהביאה הברייתא, כל איסור מוסיף על קודמו. וכעת מבארת הגמרא מה נוסף בכל איסור, שהרי אלמנה דינה הוא, שאסורה לכהן גדול ושריה והיא מותרת לכהן אדיוט. הביא לגרושה, אם אותה אלמנה נעשית גרושה, מי גודי תוסף לאיסורה, מתוך שנוסף באיסור חדש לגבי כהן אדיוט, שהייתה מותרת בו עד שהתגרשה, ומעכשיו היא אסורה גם בכהן אדיוט באיסור גרושה, היא תוסף לה איסורה, התווסף בה גם איסור גרושה, גם לגבי כהן גדול. ואף שכבר הייתה אסורה על הכהן הגדול, נוסף עליו עכשיו גם איסור גרושה שילקה עליה שתיים. ואישה זו היא מבת כהן, עדיין שריה למיכל בתרומה, עדיין היא מותרת לאכול בתרומה. כי בת כהן שניסית לישראל, אם היא נתאלמנה או נתגרשה ממנו ואין לה בנים, היא אוכלת תרומה בבית אביה. הביא לחללה, אם היא נעשית חללה, אז מי גודי תוסף איסורה, מתוך שנוסף באיסור חדש למיכל בתרומה, שרי חללה אסורה באכילת תרומה, כמו שלמדנו לאל בדף עין זין עמוד א', ממה שנאמר בכהן שנשא אישה פסולה לו לא יחלל שנתחללה אשתו מקדושתה בנישואין האלו, היא תוסף איסורה, התווסף בה איסור חללה גם לגבי כהן גדול שילקה עליה, אף משום חללה. ובזה מובן הסדר שנקטה הברייתא, שהיא נעשית אלמנה ואחר כך גרושה ואחר כך חללה, שכיוון שבאופן זה בכל פעם נוסף איסור חדש, לכן נוכל על האיסור הקודם. שואלת הגמרא, אלא זונה שנוקטת הברייתא בסוף, מה איסור מוסיפית בה? במה נאסרה, במה שנעשית זונה שלא הייתה אסורה קודם לכן? הלא כבר נאסרה להינשא לכהנים ולאכול תרומה כשנעשית חללה. יושבת הגמרא, אמר רב חנה בר רב קטינה, איסור זונה נחשב איסור מוסיף, הועיל ושם זנות פוסל בישראל, שאם אשתו זינתה עם אחר כשהיא תחתיו, נאסרת על בעלה. לכך, אף שכאן אין הזנות תחת בעלה, בכל זאת כיוון שמצינו ששם איסור זנות הוא איסור מוסיף, גם פה חלו בנוסף לשאר האיסורים השייכים בכהן. מביאה הגמרא עכשיו ברייתא שעוסקת בעניין איסור חל על איסור באיסורי כהונה. תני תנא קמיה דרב שישת שנה חכם שהיה בקיא בברייתות על פה. הוא אמר את הברייתא הזו לפני רב שישת, נאמר בפסוק לגבי כהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ג, והוא אישה בבתוליה ייקח. ונאמר בפסוק שאחריו, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. וכך נאמר בברייתא, כל שהוא בייקח, כל אישה שכשהיא בתולה נאמר בייקח, והיינו שראויה היא לכהן גדול, שאינה אסורה לו משום איסור נוסף, אלא רק שלא תהיה בעולה מכבר, הרי הוא בלא ייקח, יש לכהן גדול איסור לא ייקח כשאישה זו אלמנה. אבל כל שאינו בייקח, כל שאישה שגם שכשהיא בתולה לא נאמר בייקח, כי אסורה לו לכהן הגדול משום איסור אחר, אינו באיסור לא ייקח כשתהיה זו אלמנה. ולכן נסמכו שני הפסוקים הללו זה לזה, ולומדים מכאן שאיסור אלמנה נאמר בכל אישה ראויה לכהן, פרט לכהן גדול שבא על אחותו אלמנה, שכיוון שאף ביותה בתולה הייתה אסורה עליו משום אחותו, שוב לא חל עליה איסור אלמנה, וממילא אינו לוקה עליה משום איסור כהונה, כי אם על איסור אחותו בלבד. כך שנה אותו חכם שהיה בקיא בברייתות לפני רב ששת, אמר לי, אומר לו רב ששת, דאמר לך, מי שאמר לך את הברייתא הזו מני, מי הוא אותו תנה, וכמו מי הוא סובר, בהכרח יש לומר שבשיטת רבי שמעוני. הברייתא הזו נשנתה בשיטתו, דאמר רבי שמעון סובר, אין איסור חל על איסור. דתניא, כך למדנו בברייתא, מסכת כריתות דף כ"ג עמוד א', וכן במסכת שבועות ובמסכת פסחים ובמסכת נזיר. רבי שמעון אומר, אדם האוכל נבילה ביום הכיפורים פטור מכרת שיש על האוכל שער מאכלים ביום הכיפורים. זאת משום שאין איסור אכילה ביום הכיפורים חל על איסור נבילה שכבר היה על הבשר הזה מקודם. ואף אם נתנבלה ביום הכיפורים עצמו מכל מקום, הייתה אסורה עליו קודם יום הכיפורים משום עבר מן החי. כי כשהתקדש יום הכיפורים, הבהמה הזו עדיין הייתה חיה ואסורה באכילה בלא שחיטה. וכמו כן, אין איסור אלמנה חל על איסור אחותו שהיה עליה מקודם. כך סובר רבי שמעון, דאי רבנן, אם נאמר שהברייתא נאמרה בשיטת חכמים, האמרי איסור חל על איסור. הם סוברים שאיסור חל על איסור והאוכל נבילה ביום הכיפורים חייב קראת. ומדוע לא יחול איסור אלמנה על איסור אחותו כלפי אותו כהן גדול? דוחה הגמרא את דברי רב ששת ואומרת, אפילו תימא רבנן, אפשר לומר שהברייתא נאמרה גם לפי שיטת חכמים. כיוון, דכי כאמרי רבנן, זה שסוברים חכמים שאיסור חל על איסור, אני מילי זה דווקא באיסור חמור על איסור קל, כגון ביום הכיפורים, שנחשב איסור חמור משום שהוא בקרת, והאיסור הזה חל על איסור נבילה, שהאיסור הזה הוא רק בלב. אבל איסור קל על איסור חמור לא חייל. איסור קל, כגון איסור אלמנה שהוא קל שהוא רק בלב, על איסור אחותו שהוא חמור כי הוא בקרת, לא חל גם לשיטת חכמים ואינה אסורה עליו אלא משום אחותו. ומביאה הגמרא דעה נוספת באיזו שיטה נאמרה הברייתא. איכא דאמרי יש אומרים אמני רבנני. הברייתא הזו שהביאה לימוד מיוחד מהפסוק שלא יחול איסור אלמנה על איסור אחותו, ודאי מדברי רבנני, דאמרי שהם סוברים לעניין נבילה ביום הכיפורים, שאיסור חל על איסור, ולכך הוא צריכה הברייתא ללמוד מפסוק שאיסור אלמנה לא יחול על איסור אחותו הקיים, והטעם שמכל מקום אינו חל, כיוון דכי כאמרי רבנן איסור חל על איסור, מתי חכמים סוברים שאיסור חל על איסור, אני מילי זה דווקא באיסור חמור על איסור קל. היה קודם את האיסור הקל, ועכשיו הוא עשה עוד איסור חמור, אז האיסור החמור חל על האיסור הקל. אבל איסור קל על איסור חמור? לא חייל, אם קודם היה האיסור הקל ואחר כך נתווסף האיסור החמור, זה חל האיסור הנוסף. אבל אם קודם היה האיסור החמור ועכשיו חל עוד איסור קל, הוא לא חל. ולכך איסור אלמנה שהוא קל לא חל גם לשיטת חכמים. ומסתבר לומר שהברייתא הזו סוברת כחכמים. כיוון דהי רבי שמעוני, אם תאמר שהברייתא הזו זו שיטת רבי שמעון רק, יש להקשות על כך שנמצא שהברייתא לא מחדשת כלום. מדוע? אשתא אחרי שלמדנו בדין נבילה ביום הכיפורים של רבי שמעון איסור חמור, דהיינו יום הכיפורים, על איסור קל, על איסור נבילה לא חי, לא חל, איסור קל, איסור של אלמנה, על איסור חמור של אחותו, מבעיה? האם צריך להשמיעינו על ידי לימוד מפסוק שלא יחול? ודאי שלא, אנחנו מבינים את זה לבד. ומזה שנקטה הברייתא להשמיעינו אופן שלא יחול איסור קל על איסור חמור, יש להוכיח שדיברה הברייתא בשיטת חכמים, ובא להשמיע שבאופן כזה מודים חכמים לרבי שמעון שאין איסור חל על איסור. דוחה הגמרא את ההוכחה של האיכא דאמרי ואומרת באמת הברייתא סוברת כרבי שמעון שלעולם אין איסור חל על איסור. ומכל מקום, וצריכה הברייתא לחדש שאיסור אלמנה לא יחול על איסור אחותו. למה? מה עוד אתם היינו סבורים לומר איסור כהונה שייני, שונה משאר איסורים כיוון שהוסיפה התורה מצוות יתירות שנוהגות רק בכהנים, וממילא גם רבי שמעון מודה שאוכל על איסור אחר שאינו של כהונה, כמה שמלן. לכן בא הברייתא להשמיענו שדין איסורי כהונה הוא כשאר איסורים, ואינו חל על איסור אחר. עכשיו מבררת הגמרא מאיזה איסורי ביה נעשית האישה חללה. אמר לי רב פפא לאביי, הדבר הבא פשוט לי שישראל הבעל אחותו זונה משבילה. הוא עושה אותה לזונה בביאתו. דהיינו שאם אחריו יבוא עליה כהן, ילקה משום זונה ונעשית זונה משום שנבעלה בעילת זנות מבעל שאסור לה. אני מסתפק, האם גם חללה משבילה או לא משבילה? האם הוא עושה אותה גם בביאתו חללה, או שלא נעשית חללה בביאת אחיה? ומה עם צדדי הספק? מי אמרינן האם נאמר כאן קל וחומר, שאם היא חייבי לוין לחוד, ומה עם החייבי לוין? אלמנה וגרושה ושאר פסולי כהונה אביה חללה, היא נעשית חללה, אם כן מחייבי קריטות כגון הבעל אחותו שזה בחיוב קראת לא כל שכן שהיא תיעשה חללה, שהרי חייבי קריטות חמורים יותר מחייבי לוין. זה צד אחד של הספק, או דילמה או שמה נאמר, שהדין הוא שאין נעשית חללה אלא מאיסור כהונה, מביאה אסורה מדין כהונה ולא מביאת איסור הנוהג גם בישראל. כך שאל רב פפא את אביי. אמר לה, ישיב לו אביי, שהדין הוא שאין איסור חללה אלא מאיסור כהונה בלבד. ומביאה הגמרא מקור לדינו של אביי. אמר רבא מינה אמינה, המילתא דאמרו רבנן, מניין נלמד דין זה שאמרו חכמים, שאין חללה אלא מאיסור כהונה. לתניא, שנינו בברייתא, שמופיעה בתורת כהנים בפרשת אמור, נאמר בדיני כהן גדול בספר ויקרא פרק כ"א פסוק י"ד, אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח. בארץ הברייתא מה מלמד אותנו הפסוק בכל איסור שנאמר כאן, והברייתא מבררת, לא יאמר הפסוק איסור גרושה בכהן גדול, ותהיתי ונדע שגרושה אסורה בו בלימוד קל וחומר מכהן אדיוט. ואנה אמינה, ואני אלמד קל וחומר כזה, אשתה הרי אם לכהן אדיוט הדין, שגרושה אסורה, לכשנעשה אותו כהן, כהן גדול מבעיה? האם צריך פסוק ללמדנו שעדיינו באיסור בה? ודאי שלא צריך פסוק. וכיוון שכך, למה נאמרה? לשם מה נכתב איסור גרושה בפסוק? ללמדנו שכשם שחלוקה גרושה בלב נפרד מזונה וחללה, שהן כלולות שניהם בלב אחד, בפרשה של כהן אדיוט ולוקים עליה בפני עצמה, כך חלוקה גרושה בכהן גדול, עניין שילקו עליה בפני עצמה, אף שבפרשה של כהן גדול היא כלולה בלב אחד עם שאר פסולי הכהונה. שואלת הגמרא, לא פשיטה, זה פשוט שכהן גדול ילקה על גרושה בפני עצמה, וכי הקדושה של הכהן מיגרה גרעה, היא נחסרה במה שנעשה כהן גדול, שנעלה על דעתנו שלא ילקה על מה שלקה כשהיה כהן אדיוט? לכן משיבה הגמרא אל הכוונת הברייתא כך היא, כשם שחלוקה גרושה מזונה וחללה בכהן אדיוט ולוקים עליה בפני עצמה, כך גם אלמנה חלוקה מגרושה וחללה וזונה בכהן גדול, שאם האישה שבאה עליה הכהן גדול הייתה אלמנה וגרושה וחללה וזונה, חייב מלכות על כל אחת ואחת. רש"י מפרש הלימוד הוא, שעל אף שעליו של אלמנה בכהן גדול לא נכתב בנפרד אלא כולל את כל האסורות לו, בכל זאת אנחנו למדים מגרושה, שאם הייתה אישה אחת שהייתה אלמנה גרושה חללה וזונה, ילקה על איסור אלמנה בפני עצמו מלבד מה שילקה על איסורי גרושה זונה וחללה. ולולא הפסוק היה אפשר לומר שרק על איסורי גרושה חללה וזונה לוקה על כל אחד בפני עצמו. וזאת משום שבכהן אדיוט נכתב על איסור גרושה עליו בפני עצמו. ולומדים מזה גם על איסורי חללה וזונה שכתובים שם שלוקים על כל אחד בפני עצמו. אבל איסור אלמנה שכתוב רק אצל כהן גדול אי אפשר ללמוד מאיסורי כהן אדיוט. ויהיה הגמרא את המשך הברייתא, מוסיפה הברייתא לברר חללה למה נאמרה בפסוק של כהן גדול, הלא היא אסורה עליו עוד ביותו כהן אדיוט. מבארת הברייתא שהמילה חללה באה ללמדנו שאין נעשית חללה אלא מאיסור כהונה. ומכאן המקור למה שנאמר לאל שאין נעשית חללה אלא מאיסורי כהונה. עוד מבררת הברייתא זונה למה נאמרה בפסוק של כהן גדול. מבארת הברייתא תיבת זונה נאמרה לגזירה שווה. שהרי נאמר כאן בכהן גדול זונה ונאמר להלן בכהן אדיוט זונה. מה כאן בכהן גדול זרו נעשה חולין, מהכהונה שכתוב בו ולא יחלל זרו, אף להלן גם בכהן אדיוט הבעל אישה מאיסורי כהונה, זרו נעשה חולין. אחרי שהתבהר שאין חללה אלא מאיסורי כהונה, לומד את הגמרא דין נוסף. אמר רב אשי, אילכך, כיוון שהדין הוא שאין נעשית חללה, אלא מייסורי כהונה, כהן הבא על אחותו, זונה מהשבילה. הוא עושה אותה בביאתו, זונה שהרי נבעלה לו בעילת זנות, מהאסור לה, ומעתה כהן הבא עליה אילכה משום זונה, אבל חללה לא מהשבילה. הוא לא עושה אותה חללה בביאתו, כיוון שביאה זו אסורה משום אחותו ולא מייסורי כהונה. ואין כהן שיבוא עליה אילכה משום חללה. חזר הוא בא עליה, הוא עצמו או כהן אחר, עשה חללה, שהרי מחמת ביאתו הראשונה נאסרה משום זונה, שאיסור זה נוהג רק בכהונה. דנה עכשיו הגמרא, בדף ע"ח עמוד א', במספר החיובים ששייכים בכהן הנושא אישה אסורה לו. אמר רב יהודה, כהן גדול בלקיחת אלמנה לוקה שתיים. וכן מוסיף רש"י, כהן אדיוט בגרושה וחללה, שהרי גם כהן אדיוט מחלל בביאתו. ומסביר רב יהודה, אחת, מלכות פעם אחת הוא מחויב כשקיצה משום שעבר על הנאמר אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא ייקח, ואחת על הבעילה משום לא יחלל שחילל את האישה בביאתו. שואלת הגמרא, וליל קינמי משום לא יחלל זרו, שילכה עוד מלכות על הבעילה משום לא יחלל זרו, שכשם שחילל אותה גם זרו נתחלל. שיבה הגמרא, רב יהודה דיבר באופן שלא גמר ביאתו ונמצא שלא היה כאן חילול זרע. כי אם חילול האישה לחוד, שאף בהערה בתחילת הביאה, היא כבר מתחללת. שלגבי איסורי ביאה לא חילקה תורה בין ביאה לביאה, אלא בין המערה ובין הגומר כולם שם ביאה עליהם לכל דבר, כמו שמבואר במסכת יבמות דף נון ג' עמוד ב'. מה תברא והיקשה רבה, שנינו במשנה במסכת מכות דף י' ג' עמוד א', כהן גדול שבא על אלמנה והיא גם גרושה, לוקה שתיים משום שני שמות, משום איסור אלמנה ומשום איסור גרושה, מה אליו? האם לא משמע מלשון המשנה שלו לוקה? רק משום שני שמות ותו לא, ולא יותר. ולדברי רב יהודה היה לו ללקוט יותר, שהרי מלבד איסור הביאה, יש בה גם את האיסור של לא יחלל. מתרץ את הגמרא, לא, אין הכוונה במשנה שיש כאן שני שמות של אלמנה וגרושה ללקוט שתיים ולא יותר, אלא כוונת המשנה שיש כאן שני שמות של אלמנה וגרושה על איסור זה של לא ייקח, ושני שמות של אלמנה וגרושה על איסור זה של לא יחלל. שואלת הגמרא, יחי, אם כן ש... משום גרושה לבד לוקים שתיים, אים הסיפה? אמור ותבאר לי את הסיפה של המשנה. נאמר שם שכהן בגרושה וחלוצה. מה זה חלוצה? אישה שמת בעלה בלא זרע ויש לו אח אסורה להינשא לאדם מן השוק, מפני שהיא זקוקה שאח ייבם אותה או יחלוץ לה, ומשחלץ לה היא נקראת חלוצה. וחכמים אסרו אותה לכהונה, כמו שגרושה אסורה מן התורה לכהן. אם כן, כתוב בסיפה של המשנה שם שכהן בגרושה וחלוצה אינו חייב, אלא על אחת. ולדברי רב יהודה הרי לוקה שתיים. עונה הגמרא, אחי כאמר, כך היא כוונת המשנה, שאינו חייב אלא על אחת, על איסור אחד, דיינו משום גרושה, ולעולם לוקה עליה משום שני שמות, על הלקיחה ועל החילול. אבל חלוצה אין לוקים כלל, כיוון שהיא אסורה רק מדי רבנן. מקשה על כך הגמרא, וכי חלוצה אסורה רק מדי רבנן, שלכן אומרת המשנה שאין לוקים עליה. והתניא הרי שנינו בברייתא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"א פסוק ז', ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, ומבאר את הברייתא, אין לי לאסור לכהן אלא גרושה, חלוצה מניין שאסורה לכהן. דורש את הברייתא תלמוד לומר ואישה, הוו היתרה בא להוסיף חלוצה, וכיוון שאיסור חלוצה נדרש מפסוק, אם כן זה איסור מן התורה ולא מדי רבנן. מדרץ את הגמרא, חלוצה אסורה אכן רק מדי רבנן, וקרא הפסוק שדרשו ממנו הוא רק בדרך של אסמכתא בעלמא, שחכמים הסמיכו את דבריהם על לשון הפסוק. זאת אומרת שהסמכתא היא דרשה שחכמים הסמיכו את ההלכה שהיא מדבריהם לפסוק הכתוב בתורה. ועשו זאת כדי להחזיק את הדין, שיסברו העם שהוא מהתורה ולא יזלזלו בו. יש אומרים שבעצם התורה התכוונה לאותה דרשה שראוי לעשות כן, אלא שהתורה לא קבעתו חובה, ומסרה את הדבר בידי חכמים שאם ירצו, יקבעו חובה. כך מסביר הריטב"א. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין כהן שקידש אישה פסולה אבל לא בעל אותה. אמר אביי, קידש הכהן את אחת מאסורות לו. כהן גדול אף את האלמנה וכהן אדיוט את הגרושה ושאר האסורות שבשניהם, לוקה, וכשבעל לוקה פעם שנייה, כשקידש לוקה משום לא ייקח, שלשון כיחה, היא הקניין שעושה בה, וזה מעשה הקידושין, וכשבעל לוקה משום לא יחלל, שבבעילה הרי הוא מחלל את האישה. רבה אמר, אם בעל לאחר שקידשה לוקה על הבעילה, ואף על הלקיחה, אבל אם לא בעל לבסוף, אינו לוקה כלל, אף לא על הלקיחה, משום דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק כ"א, פסוק י"ד, לא ייקח ולא יחלל. מה הטעם אמרה תורה לא ייקח? משום שלא יחלל אותה בביאתו, ואם כן, כשקידש ולא בעל, הוא לא חילל אותה ולא עבר על איסור כלל. מביאה הגמרא אופנים שבהם מודים אביי ורבא זה לזה. ואף שאביי מחייב באיסורי כהונה גם על הקידושין בלבד, מודה אביי לרבא ומחזיר גרושתו משניסת שעבר על מה שנאמר בתורה לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה. שאם רק קידש אותה ולא בעל, מודה אביי שאינו לוקה על הלקיחה. ואף שבלשון הכתוב יש עזרה על הלקיחה והיינו הקידושין, מכל מקום אינו חייב עד שיבעול. זאת כיוון שלקחת לו לאישה, אמר רחמנה, תלתה התורה במפורשת הקידושין בביאה, כלומר, איזה לקחת, איזה קידושין עשרה תורה, רקיחה כזו שבסובה להיות לו לאישה שהיא הביאה, ובקידש לחוד, הלקה, אין כאן קידושין של ביאה, ולכן הוא יהיה פטור ממלכות, גם לשיטת אביי. לעומת זאת, באיסורי כהונה, לא תלתה התורה את הקידושין בביאה, שהרי נאמרו האיסורים על הקיחה והאיסורים על הביאה, בלווין נפרדים. ואף שסובר רבה שבכדי ללקוט באיסורי כהונה צריך שיקדש ויבעל, מודה רבה לאביי בכהן גדול בלקיחת אלמנה שאם בעל אותה ולא קידש, שלוקה, כיוון שאין הבעילה תלויה בקידושין, שהרי ולא יחלל זרו בעמיו אמר רחמנה, להזיר כהן שבעל אלמנה, והרי בבעילתו הוא חילל את האלמנה ואת זרו אף שלא קדמו לכך קידושין. ושניהם אומרת הגמרא אביי ורבה, אף שבאיסורי כהונה לדברי שניהם לוקה על ביאה לחוד אף בלא קדמו קידושין, מודים הם במחזיר את גרושתו לאחר שנישאה לאחר ונאסרה עליו, שאם רק בעל ולא קידש, שאינו לוקה על הבעילה, משום שלא פרטה התורה לאו על הבעילה בפני עצמה, אלא דווקא כשהיא בדרך של לקוחין המסרה התורה, כמשמעות הפסוק לקחתה, והיינו דרך קידושין, רק אז יש איסור בלהיות לו לאישה, דהיינו ביה. אומרת הגמרא במרכז דף ע"ח עמוד א', שנינו במשנה רבי יהודה אומר בת גר זכר כבת חלל זכר. מביאה הגמרא ברייתא שמבארת את העמו של רבי יהודה. תניא שנינו בברייתא רבי יהודה אומר בת גר זכר פסולה לכהונה כבת חלל זכר. והדין נותן וניתן ללמוד זאת מקל וחומר. מה חלל שבא מטיפה כשרה שאביו ישראל כשר? אף על פי כן ביתו פסולה לכהונה. גר שבא מטיפה פסולה שנולד מאב גוי אינו דין האם לא נלמד מקל וחומר שביתו פסולה לכהונה? שואלת הגמרא, לכאורה ניתן לפרוך את הקל וחומר ולומר מה לחלל שהוא חמור שכן יצירתו נעשתה בעבירה שנתעברה עמו בביאת איסור ולכן התורה פסלה את ביתו. אבל הגר שנולד להורים גויים אין עיבורו מביאת איסור וייתכן שמשום כך ביתו קשרה לכהונה. דוחה הגמרא ואומרת לא ייתכן שסיבת החומרה בחלל היא מחמת שיצירתו בעבירה, שכן כהן גדול באלמנה יוכיח שאין יצירתו של הכהן גדול בעבירה וביתו שנולדה מנישואיו לאלמנה פסולה לכהונה. ושוב ניתן ללמוד בת גר שתיפסל לכהונה בקל וחומר מבת חלל. מקשה הגמרא ואומרת שזו לא דחייה נכונה, שהרי מה לכהן גדול באלמנה, שכן ביאתו באלמנה הייתה בעבירה, וייתכן שלכן פסלה התורה את הבת הנולדת מן הביאה הזו. אבל הגר שבא לישראלית ביתר, שם הביתו כשירה לכהונה. מתרצת הגמרא אין ללמוד מכהן גדול באלמנה שביאת עבירה היא סיבת פסול הבת, שכן חלל יוכיח שאף שאין הביאה בעבירה, שכן בא על ישראלית ביתר, ובכל זאת ביתו פסולה. אם כן, מעתה ניתן לחזור וללמוד מחלל על ידי במה הצד. ושוב נזכיר ונציין שבמה הצד הוא אחד מי"ג מידות שהתורה נדרשת בהם. ובעצם הלימוד הזה נקרא גם בניין אב משני כתובים. באופן הלימוד הוא על ידי הצד השווה שבשני המלמדים, שאם אי אפשר ללמוד באחד מהם, מפני שיש בו חומרה מסוימת שאינה בדבר שאנחנו רוצים ללמוד ממנו, מוכיחים מהמלמד השני שאין בו את אותה חומרה, ובכל זאת נוהג בו הדין הנדון. ואם כן, לא החומרה היא הגורמת את הדין, אלא הצד השווה שבשני המלמדים. ונאמר שהדין הוא כך, הלימוד הוא כך, חזר הדין לא ראי זה כראי זה. לא סיבת יצירה בעבירה כמו חלל גורמת הפסול, שהרי כהן גדול באלמנה אין יצירתו בעבירה. ולא סיבת ביאת עבירה ככהן גדול באלמנה גורמת הפסול, שהרי חלל אין ביאתו בעבירה. ולכך יש לנו לומר שהצד השווה שבהן המידה השווה בשניהם היא הגורמת שביתם פסולה לכהונה, והיא שאינן ברוב הקהל, שהם חלוקים מרוב הקהל בכך שזה יצירתו בעבירה וזה ביאתו בעבירה. אף אני אביא את הגר אלמד את דין הגר משני המלמדים הללו שיש בו מידה זו שאינו ברוב הקהל מצד שנולד מטיפה פסולה, אם כך יש ללמוד שאף הוא ביתו פסולה לכהונה. משיבה הגמרא ללימוד של במה הצד מחלל ואלמנה ואומרת מה לצד השווה שבהן? המידה משותפת לשניהם, שכן יש בהם גם צד עבירה, שנעשתה אצלם עבירה, חלל נתחלל על ידי עבירה, והכהן גדול בא לאלמנה בעבירה, אז ניתן לומר שמידה זו היא הגורמת שביתם פסולה וחללה. אבל בגר הבעל ישראלית לא נעשתה שום עבירה, אז אין ללמוד שגם ביתו פסולה. לכן מכוח הקושייה הזו לומדת הגמרא במה הצד ממלמד אחר. בהתחלה כשביקשה הגמרא ללמוד שבת גר תיפסל בקל וחומר מבת חלל, דחתה זאת הגמרא ואמרה שאין ללמוד מחלל שכיוון שיצירתו בעבירה, שמה זו הסיבה גורמת לפסול הבת. רוצה הגמרא להוכיח שאין יצירתו בעבירה גורמת לפסול. לא תימא אל תאמר שכהן גדול באלמנה יוכיח שאף שאין יצירתו בעבירה ביתו פסולה, כיוון שביאתו בעבירה ויתכן שמחמת כן ביתו פסולה, אלא הימא תאמר שמצרי ראשון, מצרי שהתגייר שאסור לבוא בקהל, שנשא מצרית, יוכיח שאין יצירתו בעבירה ולא ביאתו בעבירה, ובכל זאת ביתו פסולה, לבוא בקהל. למה? שהרי דור שני בגירות. ואמרה תורה שרק דור שלישי של גירים מצריים מותרים בקהל. נוכה הגמרא גם את הלימוד הזה ואומרת, מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לבוא בעצמו בקהל כלל? וניתן לומר שלכן ביתו פסולה, אבל גר שמותר לבוא בקהל, שם הביתו כשרה לכהונה. משיבה הגמרא חלל יוכיח שמותר לבוא בקהל וביתו פסולה. ומוכח שאין שייכות בין היתר אדם עצמו לבוא בקהל לפסול של ביתו. וכיוון שכן חזר הדין, לא ראי זה כראי זה, לא סיבת יצירה באווירה כמו חלל גורמת הפסול, שכן מצרי ראשון אף שאין יצירתו באווירה פסולה ביתו, ולא סיבת מה שאינו ראוי לבוא בקהל גורמת את הפסול, שהרי חלל ביתו פסולה אף שהוא עצמו מותר לבוא בקהל. לכן יש לומר שהצד השווה שבהם, המידה ששווה בשניהם, היא הגורמת שביתם פסולה לכהונה. ומה הצד השווה שאינן ברוב קהל, שהם חלוקים מרוב הקהל, שזה יצירתו באווירה, וזה אינו ראוי לבוא בקהל, וביתו של כל אחד פסולה לכהונה. אף אני אביא ואלמד את הגר שאינו ברוב הקהל שבא מטיפה פסולה, ולכן ביתו פסולה לכהונה. דוחה הגמרא את הלימוד הזה ואומרת שכן מה לצד השווה שבהן? למידה המשותפת לשניהם, לחלל ולגר מצרי, שכן שניהם פוסלים את האישה לכהונה בביאתם. שכן הגמרא הביאה לאל בברייתא בדף עין דלת עמוד ב', בין 9 שנים ויום אחד הראוי לבייה שהוא גר מצרי או חלל פוסל את האישה בבייתו, מה שאין כן גר רגיל לא מצאנו שפוסל את האישה בבייתו. נמצא עד עכשיו שהגמרא דוחה את הדרכים ללמוד שבת גר זכר פסולה לכהונה על ידי הצד השווה של חלל וגר מצרי, כיוון ששניהם פוסלים את האישה בבייתם, מה שאין כן בגר רגיל. מבארת עכשיו הגמרא כיצד רב יהודה לומד שבת גר פסולה. אומרת הגמרא ורב יהודה, האומר שבת גר פסולה לכהונה סובר שגר רגיל נעמי גם כן פוסל את האישה בבייתו. ומה היא תילה? הוא לומד את זה בלימוד של במה הצד מאי דינה, מאותו לימוד עצמו שלמד משם שביתו נפסלת לכהונה. וכך הוא הלימוד. מה חלל שבא מטיפה כשירה פוסל בבייתו את האישה? גר שבא מטיפה פסולה לא כל שכן שיפסול בבייתו את האישה? ואם תשיב שמה לחלל שכן יצירתו באווירה? גר מצרי שאין יצירתו באווירה יוכיח. ונלמד מחלל וגר מצרי שאינם ברוב קהל ופוסלים את האישה בבייתם. אף אני אביא ואלמד גר שאינו ברוב הקהל ופוסל את האישה בבייתו. וכיוון שכך אפשר ללמוד את דין בת הגר מבת החלל, ובמה הצד מחלל וגר מצרי, ואי אפשר לדחות שטעם הפסול בהם הוא מחמת שבייתם פוסלת את האישה, שרי לרב יהודה, אף בית גר רגיל פוסלת את האישה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי אליעזר בן יעקב אומר, ישראל שנשא גיורת ביתו כשירה לכהונה, וגר שנשא בת ישראל ביתו כשירה לכהונה. ויהיה הגמרא שיטה נוספת בדין בת הגר לכהונה. תניה שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, אתמול חגגנו את ההילולה שלו, והנה רבי שמעון בר יוחאי מופיע. אם כן, אומרת הגמרא, תניה שנינו בברייתא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, גיורת שהתגיירה בקטנותה כשהיא פחותה מבת 3 שנים ויום אחד, שלא הייתה ראויה לבייה בעודה גויה, כשהירה להינשא לכהונה, שנאמר במלחמת מדיין, שאמר משה לאנשי הצבא באים המלחמה, ספר במדבר פרק למד א' פסוק חי, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר, החיו לכם. וסבר רבי שמעון שאמר כן, כדי שיוכלו לישא אותן לנשים. ולא גם פנחס הכהן היה עמהם, בין היוצאים למלחמת מדיין, וכיוון שאמר זאת משה לכולם, גם לפנחס הכהן בכללם, הוכח שגם הוא יכול לקחת לעצמו לאישה מהטף שבבנות מדיין שאינן ראויות עדיין לביה. וברירת הגמרא ורבנן, התנאים החלוקים על רב לזר בן יעקב במשנה כיצד יפרשו את הפסוק, מבארת הגמרא, רבנן מפרשים החיו לכם, אותן שינסו לעבדים שלכם ולשפחות. נמצא שיש 4 שיטות בדין בת גירים לכהונה, 3 שיטות במשנה ואחת בברייתא, נסכם אותם. לרב יהודה בת גר זכר פסולה ואפילו נשא ישראלית, לרבי אליעזר, אם יש צד אחד ישראל מכשיר, אבל גר וגיירות שנישאו ביתם פסולה, לרבי יוסי אפילו גר שנשא גיירות ביתו כשרה, אבל צריך שתהיה אורתה ולידתה בקדושה, לרבי שמעון בר יוחאי כאן בברייתא, אפילו גיורת עצמה כשירה ובלבד שהתגיירה פחותה מבת 3 שנים שלא הייתה ראויה לביאה בגויותה. והגמרא מבארת מניין למדו התנאים את שיטתם, וכולן כל התנאים מקרא אחד דרשו מאותו פסוק למדו את שיטתם. נאמר בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק כ"ב, אלמנה וגרושה לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע בית ישראל. רבי יהודה סברה דאית כל זרע מישראל, עד שיהיה כל עיקר שנקרא זרע, דהיינו הזרע שבא מן האב מישראל, ולכן בת גר זכר פסולה שעיקר הזרע שנולדה ממנו אינו מישראל. הבלעזר בן יעקב סבר, כיוון שכתוב מזרע, משמע אפילו מקצת זרע, אפילו שיש רק מעט זרע מישראל כגון הזרע של האם, גם אני מכשירו וקורא עליו בתולות מזרע ישראל, ולכן גר שנשא בת ישראל ביתו כשרה. רבי יוסי סבר, מי שנזרעו בישראל שהייתה אורתה בקדושה לאחר שנתגיירו אוריה נחשבת לזרע ישראל, ולכן גם בת גר וגיורת כשירה. רבי שמעון בן יוחאי סבר, מי שנזרעו בתוליה בישראל, מי שגדלו ונגמרו בתוליה, מי שבא לכלל ישראל, דהיינו, שנעשית בת 3 שנים אחרי שהתגיירה, היא נקראת מזרע ישראל ומותרת לכהונה. אמר לרב נחמן לרבה, רב נחמן שואל את רבה, היקרא הפסוק בספר יחזקאל שהביאה עכשיו הגמרא, יש בו תמיה? רישא, תחילת הפסוק שאומר לא ייקחו להם לנשים כי אם בתולות, מדבר בכהן גדול המותר רק בבתולה. וסייפה, סוף הפסוק שאומר והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו, מדבר בכהן אדיוט שמותר באלמנה, וכיצד ייתכן שהפסוק נחלק באמצעו לדבר בכהן אדיוט שלא דיבר עליו עד עכשיו? אמר לאין, הישיב לו, אכן כך, סוף הפסוק מדבר בכהן אדיוט, למרות שתחילת הפסוק מדבר בכהן גדול. שואל רב נחמן את רבה, וכתב קרא אחי, וכי דרך הפסוקים לכתוב כך בלא לפרש שמעתה באמצע הפסוק עוברים לעניין אחר? אמר להישיב לו רבה, אין, אכן כן, שרי מצינו דכתיב אצל שמואל הנביא בספר שמואל א' פרק ג' פסוק ג', ונר אלוקים טרר מכבה, ושמואל שוכב בהיכל השם. משמע ששמואל היה שוכב בהיכל שבמשכן שילו. יש לתמוע על כך, ועלו שנינו במסכת סנהדרין דף קופה א' עמוד ב', שאין ישיבה מותרת בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ונשאלת השאלה, כיצד שכב שמואל בהיכל? אלא יש לחלק את הפסוק לשניים. נר אלוקים טרם יכבה בהיכל השם ששם עומדת המנורה ובא נר התמיד. ושמואל שוכב במקומו בבית משמר הלוויים. ואם כך, הרי שמצאנו שדרך המקראות להיחלק, אף שאין מפורש הדבר בפסוק. עוד שואלת הגמרא על הפסוק בספר יחזקאל. נאמר, בספר יחזקאל פרק מ"ד פסוק כ"ב, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. נשאלת השאלה, וכי רק אלמנה שהתאלמנה מכהן אין אכן הותרה לו, והאלמנה מישראל לא הותרה לו? והרי לא הוזר כהן אדיוט כלל על האלמנה. עונה הגמרא אחי כאמר, כך היא כוונת הפסוק. מכהן ייקחו משאר כהנים. מכהן מישהו משאר הכהנים, דהיינו שאינו כהן גדול, ייקחו אותם לנשים. וכך פירוש הפסוק, והאלמנה אשר תהיה אלמנה אפילו אם היא ישראל, מכהן ייקחו, כלשהו משאר כהנים שאינו כהן גדול, יכול לקחת אותה. הביאה הגמרא ברייתא שכך מפרשת את הפסוק. תניא נמי אחי, כך גם נאמר בברייתא, מכהן ייקחו מי שהם משאר כהנים ייקחו את האלמנה. ומביאה הברייתא פירוש נוסף בפסוק. רבי יהודה חולק ואומר, פירוש הפסוק כך הוא, אלמנת אדם שהוא היה אותו בעל מן הראוי להיות מסיעים את ביתו לכהונה, אותה ייקחו להם לאישה. והפסוק בא למעט אלמנת גר שאין מסיע את ביתו לכהונה, שאלמנתו אף היא אסורה לכהן. מבארת הגמרא שרבי יהודה שחולק על תנא קמא ומבאר ביור אחר בפסוק, לטעמי הולך לשיטתו. דאמר, הוא אמר במשנה ליל בדף ע"ז עמוד א', שבת גר זכר כבת חלל זכר, ולמד זאת ממה שאמר יחזקאל הנביא, מזרע בית ישראל, דורש רב יהודה, שיהיה כל זרע מישראל, ולכן הוא מפרש אותו הפסוק ביחזקאל ממשיך להורות, שכמו כן פוסל אגר את האישה בביאתו, ולכן אלמנתו אסורה לכהנים, משום שכל שאתה הכהן נושא את ביתו, אתה נושא, אתה רשאי לשאת את אלמנתו, שאין הוא פוסל אותה לכהונה. וכל שהיא אתה נושא ביתו, וזהו אגר שפירשתי לך קודם, היא אתה נושא אלמנתו שנפסלה מן הכהונה. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רבי יוסי אומר, אף גר שנשא גיורת ביתו כשירה לכהונה. אמר רב אמנונה משמי דאולה, הלכה כרבי יוסי, שבת הגר והגיורת כשירה לכהונה. וכן אמר רבא בר בר חנה, הלכה כרבי יוסי, ומיום שחרב בית המקדש, נהגו כהנים סלסול בעצמן, שבח ומעלה בעצמן, ולשון סלסול זה מלשון סלסליה וטרוממקה, לשון מעלה ושבח, או כמו סולול הרוכב בערבות. אם כן, יום שחרב בית המקדש נהגו כהנים שבח ומעלה בעצמם לנהוג כשיטת רבי לזר בן יעקב ולשאת רק גיורת שאביה או אמה מישראל. אמר רב נחמן, אמר לי יונה, אם בא הכהן להימלך איזו גיורת ייקח, מורים לו כרבי אליעזר בן יעקב. אבל אם נשא כבר בת גר וגיורת, אין מוצאים אותה ממנו, משום שהעיקר כשיטת רבי יוסי. מוריי ורבותיי, אחיי וריאי, אנחנו חותמים את לימוד שני הדפים, דפים עין זין ועין חט ממסכת קידושין, עם 10 שאלות שישמשו לנו בסייעת הדשמיה, כלי לשנן, לסכם ולחזור את אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין נלמד שדווקא בת חלל פסולה ולא בת חללה? שאלה שנייה, מניין נלמד שאפי עצמה מתחללת בבייתו? שאלה שלישית, מה הביור חללה המוזכרת ומי היא? שאלה רביעית, באיזה אופן אם בעל אישה שהיא אלמנה גרושה, חללה וזונה, חייב על כולם ומדוע? שאלה חמישית, מה נפקמינה בשאלת רב פאפה, אם ישראל הבעל אחותו עשה גם חללה או רק זונה? שאלה שישית, מדוע הוא צריכה התורה לחזור ולכתוב איסור גרושה גם בכהן גדול? שאלה שביעית, כהן גדול שקידש אלמנה ובא עליה, כמה לוקה? שאלה שמינית, כהן שרק קידש את הפסולה לו, או רק בעלה, האם לוקה? שאלה תשיעית, מה עם השיטות בדין בת גר אם מותרת לכהונה? השאלה האחרונה, מה ההלכה למעשה בדין זה? אלה הם, הוריי ורבותיי, 10 השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על הדפים אשר למדנו היום בסייעת הדשמיה, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיה הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, י"ט באייר תשע"ו, למדלת לעומר תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת בחוקותיי, ערב שבת חזק חזק ונתחזק, שבת בה אנו חותמים את ספר ויקרא, הספר השלישי מ5 חומשי תורה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב וגדול, המתחדש עלינו על כל בית ישראל. יום ראשון, כ"א באייר תשע"ו, ונלמד דף ע"ט ממסכת קידושין. וביום רביעי שאחרי זה, בעזרת השם יתברך, נחגוג בהתרגשות, בשמחה ובטוב לבב את סיום מסכת קידושין וסדר נשים כולו. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חזק חזק ונתחזק, שבת מלאה בבשורות טובות, בניסים ונפלאות, רפואות ישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, ממקור הברכה שישפיע שפע רב בכל העולמות. חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.